בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מדוע אנשים צורכים סמים? ולמה הם כל כך ממכרים? פרופסור גל ידיד, מהפקולטה למדעי החיים, מסביר את התהליך שגורם להתמכרות וחושף מחקר המציע תרופה אפשרית שיכולה למנוע אותה.
ישנם הרבה רעות שנעשות בעולם דווקא בגלל השאיפה של הנפש לפגוש את האמת הגדולה. כיצד? בגלל שהנפשות לא מצליחות למצוא את הדרך, כדי להיפגש עם האמת הגדולה, הן מתמלאות כעס ושנאה לעולם. כדי להרגיע את המהומה הפנימית, אנשים מנסים לשכוח את החיפוש על ידי פעולות שמעממות את הלב. האדם מעדיף לשקוע בתאוות או שחרות, מאשר להרגיש את כאב הלב הנוקב. ואשרי אותם בני אדם שלא מפסיקים לחפש את האמת הגדולה, מבלי להתפשר ולוותר, ממשיכים לחתור אחר מקור מים חיים אחרי אלוהים. זה קטע שלא אני כתבתי, כתב אותו הרב קוק, כשהוא רק הגיע לארץ, בכתבים שנקראים פנקס יפו, עוד לפני שהוא היה רב ראשי. ואני הקטן חושב, שלא כמו פעם אנשים נזרקו לזה בגלל בעיות סוציו-אקונומיות, בגלל בעיות של לחצים, כי אמא שלו היא פורצה ואבא שלו שיקור, וגם הוא נולד לתוך עולם שכזה. אלא דווקא בגלל שאנחנו דור דעה, אנשים מחפשים דברים מאוד גדולים. אנשים יש להם נפש מאוד גדולה ורוצים גם תשובות מאוד גדולות. וכשזה לא ניתן לנו על ידי מורה הדרך, מחפשים דרך מפלט לצאת משם, לנקודות של שינוי תודעה, של להגיע לאיזושהי הערה יותר גבוהה. אז למה מתמכרים? למה מתמכרים לדברים הגדולים האלה שבעצם נותנים לנו אפשרות להכיר את עצמנו, את החלק הפנימי שלנו, הנפש? דבר שבעצם מבחינה פסיכופיזית אי אפשר להבין את הנפש, כי זה מבחינה אונתולוגית, אבל מבחינה אפיסטמיולוגית, מבחינה תודעתית, כולנו יודעים שיש לנו עוד איזשהו שאר, משהו שהוא מעבר לחזק פיזי. אז החלק הזה נשמע כולו טוב ויפה וברוד, בכל זאת למה יש פה דבר שהוא רע? מתברר שהחומרים האלה גורם לנו להתמכרות, גורם לנו למצב של להיות דפוסים כלואים בתוך איזושהי בבואה, שבעצם מבטאת לנו את האני, את אותו אני שאני מחפש, אני בעצם מבטא אותו בצורה כזאת, או מבטל אותו על ידי שאני הופך אובססיב קומפולסיב. אני הופך מדרג יוז לדרג אביוז, מאחד שצורך את הסם, לאחד שכפוי, הוא מוכרח ללכת ולצרוך את הסם, בצורה כזאת שהוא בעצם כבר מבטל את הרצון הפנימי שלו. לא יכול לבטא את הרצון הפנימי שלו, זה אחד הדברים הנוראים שקורים לנו. איך יכול להיות שאני עושה משהו שאני לא רוצה לעשות אותו? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים בעצם ללכת כמה צעדים אחורה ולהבין שוב מה זה התמכרות. אז התמכרות פר הגדרה זה הגדרה התנהגותית. אני אתן דוגמה. אני אתן לכם עכשיו קוביית שוקולד, ואני שואל אתכם האם אתם רוצים עוד קוביית שוקולד, וכולם יגידו כן, גם אלה ששומרים עכשיו על האנרגיה, שומרים על זה שלא ישמינו וכו'. עוד קוביית שוקולד כולם יגידו כן. אני מוכן לתת לכם עוד קוביית שוקולד, כן? תוצרת שוויץ, מרקם, ממולא, ואיך להגיד, בדץ. וכולם יגידו לי, כן, אני מוכן לקחת את אותו קוביות שוקולד, ואני אתן לכם עוד קוביות שוקולד, ואחרי חצי חפיסה, כולם יגידו לי, די, זה מגעיל אותי, אני לא יכול יותר. וזה אותו קוביות שוקולד, עם אותו מרקם, עם אותו מילוי, ואותו בדץ. וכולם יגידו לי, כן, אבל עכשיו אני לא יכול יותר. משהו בראש אומר, די, סטופ. יש איזה סוויץ' שאומר, מכאן אני לא יכול יותר, אני סווה. אנחנו בעצם אוהבים את זה, כי מערכת התגמול שלנו מגיבה לזה. יש לנו דברים שמגיבים לנו למעשה לדברים שאנחנו נעים לנו וטוב לנו. ואנחנו מחליטים לעשות אותם. אנחנו מחליטים. פתאום משהו כאן מתחיל להיות לנו לרועץ, כי אם עכשיו אני אתן לכם עכשיו מעט חומר ממה שנקרא substances of abuse, חומר שבסוף נגדיר אותו כממכר, אז כולם יגידו לי, וואלה, כן. ואני נותן לכם את זה בחינם, וכולם יגידו לי כן גם הפעם השנייה, הפעם השלישית כולם יגידו לי כן, ואז אני אגיד לכם, תשמעו, זה עולה לי המון, מעכשיו צריך לשלם לי X כסף, אז אתם אומרים, אבל אני לא יכול, תן לי עוד קצת, ואני אומר לכם לא. מה יקרה? כולם יבואו ויגידו בסדר, עד עכשיו היה לי שוקולד טעים ופתאום לא? לא. מה שיקרה זה שאתם תבואו כי כמו מופנטים אליי ותגידו, אני חייב את זה. מה זה חייב את זה? בלי זה אני לא יכול לחיות. מה זה לא יכול לחיות? עד עכשיו יכולתם לחיות בלי השוקולד. ובכן, בלי שוקולד אפשר לחיות, אבל בלי קצת. הרואין, קוקאין, אולי גרס, אולי אקסטזי, תכף נבדיל בין כל הדברים האלה, אני לא יכול לחיות. עד כדי שכך שאנחנו הופכים מדרג יוז לדרג אביוז. מאחד שצורך את הסם, אחד שחייב ולא יכול לוותר על הסם. ובכן, קרה פה משהו. מהטוב הזה, מאותה התעוררות של נפש, מאותה גבוהות רוחנית שאנחנו יכולים ללכת ולהגיע אליה, שינוי תודעתי, דברים באמת ספירוטואליים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו בעצם הופכים להיות כלואים בתוך המעגל הזה של ההתמכרות. אני מתמכר, אני אפילו כשאני נגמל, משהו קורה לי ומחזיר אותי לסם. מה קורה לנו כשאנחנו בעצם רואים משהו שמרגש אותנו? המשהו שמרגש אותנו זה משהו חווייתי שחווינו עכשיו, או משהו שאנחנו זוכרים מהעבר. צריך להבין פה שיש פה איזשהו תהליך שבן אדם עובר אותו בחיי היומיום שלו. הסמים לא עובדים על יש מאין, הם עובדים בעצם על חומרים שנמצאים לנו כבר בתוך הגוף. הם לא פוגשים משהו ומייצרים משהו חדש במוח, אלא הם מגרים אזורים שבין כה וכה אנחנו מגורים מהם בתהליך היומיומי שלנו. התהליך הזה שנקרא תהליך של reward, של תגמול. צריך להבין שכשאנחנו מתנהלים בעולם, אנחנו בעצם מתנהלים בעולם מלא גירויים. אנחנו צריכים לדעת מתי כן ומתי לא, מה מזמין אותנו ומה דוחה אותנו. ואת זה אנחנו לאט לאט חווים ומטמיעים ולומדים ושולפים בעת הצורך. זה נקרא perception, תפיסת המציאות. עכשיו, כשמשהו נחמד וטוב לי, הוא מזמין אותי ויגיד לי כן בוא, שמשהו לא טוב, אני יודע להימנע ממנו. והנה פה יש לנו משהו שמזמין אותנו בגדול. ניסינו משהו, ועפנו איתו מאוד גבוה. המשהו הזה גורם בעצם איזשהו תהליך בתוך המוח, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך המוח, שזה העיקר נושא המחקר שלי, ובתוכו אנחנו רואים שיש לנו תקשורת בין נוירונים, עצבים, בתוך תהליך מאוד פשוט וכימי. נוצר לי שחרור של חומר לתוך סינפסה, קשר בין שני קצוות, סינפסיס, שתי קצוות, שבעצם מייצגים לנו עכשיו שני נוירונים שמתקשרים בתוכם. כשזה נעשה באזור מסוים, שזה נקרא אזורי התגמול, הדבר הזה גורם לנו את ההרגשה הזאת של אופוריה. חומרים פשוטים, נקרא להם בשם דופמין וסרוטונין, לא חשוב לנו להמשך, אבל אמרתי אותם. עכשיו, החומרים האלה מופרשים שמה בכל גירוי. הגירוי הזה יכול להיות גם כן דבר שמענג אותנו, בן אדם שאומר לנו משהו שמחמאה, בן אדם שנותן לנו הרגשה טובה, סביבה מואשרת שנותנת לנו הרגשת נינוחות, וגם חומרים אחרים שמעוררים אותם, כמו למשל שוקולד שהזכרתי מקודם, וגם כמו סם, גם חומרים שמעוררים לנו את האזורים האלה. אם נעשה הדמיה של אדם שעכשיו בעצם מסניף שוקולד, מסניף קוקאין, אנחנו נראה שבצורה מאוד רובוסטית, מיידית, הכמות של הדופמין הזאת עולה בתוך המוח בעשרת מונים מהרמה הבסיסית שלו. כדי לסבר את האוזן יותר, הדבר הזה מתבטא אצל המחור, אני אוהב את הסם. כדי להסביר את זה עוד יותר לעומק, מה זה אוהב את הסם, זה אהבה אירוטית. כי כשאנחנו בזמן שאנחנו עושים אקט מיני, ובן אדם מגיע לאורגזמה, הוא מפריש גם את הדופמין הזה במוח. אבל כשהוא מקבל מנה אחת בהסנפה של קוקאין, הכמות היא פי 10 מאשר מה שמופרש בזמן אורגזמה. אז כשהאדם אומר לך, אני אוהב את הסם, הוא באמת מרגיש הרגשה אירוטית מיוחדת, שמעיפה אותו למקום שהוא יודע שהוא רוצה לחזור לשם. אז זה לא סתם אהבה, זה הרגשה שיש בה איזושהי עוררות. עכשיו הדבר הזה דואך מיד. הסנפה אחת של קוקאין מגיעה למוח ועושה את הבינג' תוך חצי דקה, ודואכת תוך 10 דקות. אז אני שואל, למה זה נשאר לכל החיים? למה בן אדם לא שוכח את הסם ורוצה לחזור אליו עוד פעם? מה קרה שם? שהבן אדם חוזר לדבר הזה ולוקח עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא בעצם קלו בתוך הלופ הזה שהוא חייב את הסם. ותכף נסביר גם למה זה עושה לו רע. ובכן, דבר מעניין קורה שם. המוח לא רגיל לעוצמות כאלה של גירוי. אין לנו שום דבר שמגרה לנו את זה ככה, שהוא בעצם נטורטיבי. ולכן המוח הזה עובר טלטלה. טלטלה אחת בדרך לא גורמת לנו להתמכרות, אבל 2, 3, 4 טלטלות כאלה, זה תלוי בחומר שיגרום להתמכרות, יגרום לנו בעצם לעבור תהליך פלסטי במוח. הנוירונים הופכים להיות מנוירונים שמגיבים לנוירונים שמולחמים. 3 צדים אחורה, אנחנו נולדים 10 ביליון תאים. 10 ביליון תאים האלה שאנחנו נולדים איתם, מלווים אותנו עד סוף ימינו. אם נפגע בהם, יהיה חור במוח. אין שום ייצור של עצב כזה נוסף. עכשיו, העצבים האלה, מה קורה להם? במצב רגיל שיש לנו בעצם דבר של קרייסס. יש לי עכשיו פצע, נחתכתי ביד, אז עד החתונה זה יעבור. למה? כי מה שנחתך, נפגע, מת, ואז האזור שמסביב מצמיח תאים חדשים. מה שקורה במוח שנחתך ומת, שום דבר לא יצמיח תאים חדשים. במערכת המעצבים המרכזית, במוח העליון שלנו, אין אפשרות כזאת. זאת אומרת שאם בן אדם עכשיו חווה אפילפסיה מאוד משמעותית, והתאים שלו מתים בין מוקד האפילפסיה, האזור הזה הופך להיות אזור שלא יגדל יותר תאים, חור במוח. מה עושים? אז יש פה בעיה. יש פה בעיה, כי התאים במצב של התמכרות לא מתים, אבל מולחמים. הם לא יכולים לעזוב את הקשר האמיץ הזה שיש להם. והדבר הזה בעצם גורם לנו למצב שלא נוכל לעזוב את הקשר הזה, כי הקשר הזה הוא כל כולו זיכרון. אנחנו שנים חשבנו שהמחלה היא מחלה של ריוורד, מחלה של תגמול. והנה אנחנו מבינים עכשיו שזה מחלה של למידה וזיכרון. הזיכרון של הסם רוכב על מערכת הריוורד ומאלץ אותה לזכור את מה שהוא שולף. עכשיו, בגלל שאנחנו לא יכולים לשנות את זה, אנחנו כל הזמן זוכרים את הריטואל של הסמים. תשאל את המחור עכשיו, טוב לך? יגיד לך, רע לי. בהתחלה היה לי טוב. אז אמר, אוקיי, אז תעזוב את זה. כמו שהיה לך נחמד בהתחלה, ובאת כל יום לקחת את זה, עכשיו אל תבוא יותר. הוא אומר, אני לא יכול יותר. אני הופך להיות קומפולסיבי. אם יגידו לי שבתוך בית מסוים, יש עכשיו שם שעון, שאם אני אגנוב אותו ואני אביא אותו לאותו פושר, הוא ייתן לי מנת סם, אני יודע שאני מסכן את עצמי, אני הולך כמו עיוור וחוצה את הגבול שלי לתוך אותו בית דרך החלון, אני יודע שיכולים לראות בי, אבל אם יהיה לי סם, אם יהיה לי את השעון, תהיה לי גם מנת סם. בשביל הצ'אנס הקטן הזה, אני עושה את זה. למה? כי אני הופך להיות קומפולסיב. בעצם אני הופך להיות, כמו שאנחנו קוראים במדע, goal directed. אני מכוון מטרה בלי רצון. משהו מוביל אותי למטרה הזאת בלי רצון בעצם. אחד הדברים שמתקהים לנו במצב הקומפולסיבי הזה, זה בעצם קבלת ההחלטות. האזור הפרפרונטלי שלנו הוא אזור שבעצם אומר לנו, אני רוצה, אבל עכשיו אני לא אעשה. אני יכול ללכת ולרקוד כמו ברסב על השולחן, אבל אם אמא ואבא יהיו שם, יגידו לי גל, אולי לא כדאי. אני יודע שעל יד אמא ואבא לא עושים את זה. אז יש דברים שאני יכול להתאפק, כן? ואני יכול לא לשלוף את מה שבא לי עכשיו לעשות. כאן, אני בא לי לא לקחת את הסם, כי אני יודע, כולם מודעים, כל המחורים מודעים, מודעים לזה שכרגע זה לא טוב להם. זה בעצם מגביל אותם מבחינה בריאותית. הבן אדם מבית הכסף, הוא מרביץ לילדים שלו ככה, הפרידו אותו מהבית גם, וזה לא מה שהוא רוצה. אז תפסיק, הוא לא יכול, כי המוח, הזיכרון הזה, הראשון של הסם, דוחף אותו כל פעם לקחת את זה. ואז זה הלופ שלו נשבר. שאלה איך שוברים כזה לופ, ואני אדבר על זה עוד רגע קט. לפני שאני אמשיך עם מה קורה במוח ואיפה אני אניח, לעניות דעתי חושב ששם תהיה פרצת הדרך, אני רוצה לספר מה קורה היום בעניין של גמילה מסמים. ובכן, אם אנחנו מסתכל על תהליך הגמילה, הבן אדם בדרך כלל רק כשהוא במצוקה הוא בא ומבקש עזרה, הוא נכנס למה שנקרא מרכזי דיטוקס, גמילה, ששוטפים את הסם החוצה. בדרך כלל שבועיים, שלושה שבועות, בן אדם הולך הביתה. מה קורה לו? הבן אדם תוך, נגיד, שנה, 95% חוזרים לסם. אוקיי. זאת אומרת, זה לא כנראה הדבר האולטימטיבי, ואז נוצרו לנו בעצם כפרי גמילה. בעצם אזורים שדוגלים בזה ששם לא יהיו תחליפי סם, כמו מתדון, סובוטקס, שהם תחליפי סם, שבעצם מעבירים את האדם מסוג התמכרות מסוים, נגיד, להרואין, אופיאטים, קוקאין, למצב שהוא maintenance. זאת אומרת, זה לא דבר שעושה healing, הם יהפכו להיות תלויים באותו תחליף כל ימי חייהם. הדבר הזה יותר טוב, כי אין להם את הבינג'ינג. זאת אומרת, אתה לוקח פעם אחת מנה של מתדון לכל היום, ואז הם יכולים לחזור חזרה לחברה. איך הם חוזרים? הם כולם זומבים, הם לא ממש ממש טובים, והקרייבינג שלהם, במקרה שאין להם סם, ההשתוקקות שלהם היא מאוד 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 חזקה. כך שזה לא הדבר האולטימטיבי היום, אבל זה מה שהחברה קיבלה בינתיים. האנשים האלה בדרך כלל מסומנים, הם כבר לא ברחוב, הם אצלי בקליניקה, אני יודע מי הם, איך הם. נוצרות קהילות, גם חברתיות, סביב הדבר הזה, כי זה דבר שהוא בעצם לאורך השנים מתקדם. אבל זה שוב לא הילינג, זה לא ריאביליטיישן, זה לא שיקום ממש של המחור, זה פשוט ללכת לתת איזשהו מענה למשהו שאנחנו לא יודעים לעשות משהו יותר טוב מזה. כדי שלחשוב אם יש לנו משהו יותר טוב מזה, או לא משהו יותר טוב מזה, הייתי חוזר חזרה לאותה הצהרה שהייתה מאוד מאוד חד משמעית, שאמרתי, המח לא מייצר שום תאים חדשים. מתברר שזה לא ממש נכון, או לא ב-100% נכון. זה 99% נכון. רוב האזורים במוח הם באמת ככה, לא מתחדשים התאים שבהם. אבל יש שני אזורים קטנים במוח, שבהם יש כן התחדשות תאים. התאים האלה מתים ומתחדשים. מה יכול להרוג את התאים האלה? ובכן, סטרס. בן אדם נכנס למצב של סטרס, ולא משנה מה זה הסטרס, הוא יכול להיות חיצוני, יכול להיות פנימי, נפשי, הוא יכול להיות פיזי, הוא יכול להיות כתוצאה מאיזושהי טראומה, הוא יכול להיות גם כתוצאה מהדבר שהוא אחרי סטרסורי, וזה סמים. סמים עושים סטרס ברמה גם הנפשית, הרוחנית לבן אדם, וגם ברמה הפיזית, ממש התאים נמצאים בטלטלה לא נורמלית. ולכן, הדבר הזה יכול לגרום לתאים האלה למות. מה יכול להחיות אותם? כל דבר שנותן את האווירה הנוחה שמסביב. ואז מצמיח תאים חדשים. תאים האלה, שוב, שנבלו, לא יצמחו אם לא תתן להם טריגר חדש להחיות אותם. אחד הדברים שיכולים לתת להם טריגר כזה, זה חומרים שגורמים בעצם להנצה של התאים האלה, ואחד מהדברים האלה שאנחנו גילינו שיודע לעשות את זה, אנחנו גם מטפלים. עכשיו צריך להבין קודם כל לפני שהם מטפלים, מה זה אומר. התאים האלה זה תאים מיוחדים, כי זה תאים ששייכים בעצם ללמידה וזיכרון. הם נמצאים באזורים מסוימים, חלקם באזורים של היפוקמפוס, באזור של דנטי ג'יירוס. והם יכולים בעצם להגדיל את הקפסיטי של הזיכרון. אני כבר לא תפוס בזיכרון ישן, אלא יש בעצם אפשרות ללכת לעשות רניואל, ללכת ולחוות חוויות חדשות. זאת אומרת שחשוב שנעשה את זה במקום שנותן לנו לחוות חוויות חדשות. כמו למשל מרכזי גמילה. מרכזי גמילה לא רק מנקים את האדם מהסם, אלא גם גומלים אותו. זאת אומרת, הם גם מנסים ליצור לו איזשהו עמוד שדרה קוגניטיבי חדש, לדעת שהוא יכול לתרגל את האני לא רוצה. למרות שכואב לי ואני אנשך שפתיים, אני אגיד לא. אני אגיד לא עכשיו לסם הזה, כי אני יודע שהוא יפיל אותי עוד פעם. אני כן שולט עכשיו על הקומפולסיה הזאת, אבל אם לא תהיה לי את העזרה הזאת, אני אפול שם. לכן הם צריכים לעשות את התרגולת הזאת בתור בעצם כפרי גמילה. כפרי גמילה זה כבר לא 2-3 שבועות ומשחרים אותך הביתה, שם חותמים על קידבק, ואתה נמצא שם חצי שנה או 9 חודשים, ויש לנו כמה כפרי גמילה טובים כאלה בארץ. אני עבדתי עם 2 מהם, עם רטורנו שנמצא בבית שמש, ועם מלכישוע שנמצא בגליל. ושם בעצם ניסינו את השיטה החדשה שיש לנו. האם אפשר להפריח את האזור הזה שבעצם יקלוט זיכרונות חדשים, בתוך סביבה מואשרת, והסביבה הזאת תיתן לו בעצם חוויות אחרות שיחליפו לו, או יתחרו בזיכרונות הישנים שיש לו, שהוא חווה כתוצאה מזה שהוא לקח את הסם. טוב, אז אם ככה, בן אדם לא מחכה ליפול על שיח של אופיום כדי שהמורפין ששם יקפוץ לו למוח ויעשה יש מאין, כן? יש לנו כאן חומרים אנדוגנים שדומים למורפין ומשככים כאבים. ומה אם אני אגיד לכם שיש אולי חומרים גם כאלה שגומלים? זה יהיה פנטזיוני יותר. ואם כן, איפה מוצאים אותם? אז אנחנו מצאנו אחד כזה. משהו שתורפיסטי לגמרי, זה חומר שאפשר לקחת אותו over the counter, זאת אומרת, לא צריך מרשם רופא. בארץ הוא לא הגיע עדיין, אבל הוא נמצא מפושט בארצות הברית ואירופה, והוא חומר שהגוף מייצר אותו. והוא חומר שגומל אנשים מסמים. איך גילינו את זה? אז לפני איך שגילינו את זה, קוראים לו DHEA. הוא חומר שהוא נוירוסטרואיד. המוח מייצר אותו כדי לשכך את הסטרס. מצאנו אותו בדרך של ריגול, אחרי מאמרים שקראנו אותם, וראינו שכשאנשים נכנסו לתהליך גמילה, שוב במרכזים של דיטוקס, של התנקות, לא גמילה, התנקות, אז שמה בדקו אותם, לקחו להם דגימת דם. בדגימת דם בדקו להם קורטיזול, שזה הורמון שמבטא לנו סטרס, ואת ה-DHEA, או את המטאבולית שלו, ש-DHEA פוספט, DHEAS. ואמרו, בוא נראה מה יקרה איתם בסוף הדרך. הקבוצה הזאת התחלקה לשלושה בסוף. עשו להם תהליך של התנקות, של משהו כמו חודש, ומעקב עוד שלושה חודשים אחרי. ואז ראו דבר מדהים. הקבוצה הייתה שהיו שלושות קבוצות, כחלק שבאמת המשיכו לאורך כל הדרך. בעצם התנקו, ונשארו גם נקיים אחרי שלושה חודשים. לא נפלו לסם. היו כאלה שהתנקו, אבל ברגע שהם הלכו הביתה, יום, יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים, שבוע אחרי זה, נפלו לסם. זאת אומרת, זה עבד אליהם כל זמן שהם היו בזמן ההתנקות, אבל אחרי זה חזרו לסם. והיו כאלה שנפלו תוך כדי ההתנקות לסם. הסתכלו רטרואקטיבית ורצו לראות מה יש בהם. אז אחד הדברים שהיה מאוד מאוד ברור, שה-DHEA היה בקורלציה עם ההתנהגות. אם ה-DHEA שלהם היה, נכנסו עם DHEA שהוא נורמטיבי, ושמרו עליו נורמטיבי עד הסוף, או נמוך, והתהליך גרם להם להגדיל את הכמות של ה-DHEA במוח, אנחנו דוגמים אותו בדם, וזה ראי למוח, אז הם בעצם שרדו את ההתמכרות, ובעצם נשארו נקיים גם שלושה חודשים אחרי. אלה שהיה להם רמה נמוכה, ולא הגיבו לטיפול ההוליסטי הזה של הכפר גמילה, אז בעצם מה שקרה להם, הם נפלו לסם. וכל השאר היו באמצע, אלה שהיה להם רמות שהם ביניים, והמשיכו, עלו אליהם ברמה שהיא לא התנרמלות מוחלטת לרמות הרגילות, אז הם שרדו חלק מהזמן, ואחרי זה בעצם נפלו. ואז אמרנו, אם זה ככה, ומה שלא עושה הטבע, עושה הנסיין, ניתן לבן אדם את אותו חומר. מה עוד שהחומר הזה הוא לא תרופה. אין לו בעיות של תרופה, הוא לא סינתטי. הגוף מכיר אותו, יודע לעשות לו מטאבוליזם, יודע לפנות אותו. ולכן, אם הוא לא יועיל, בוודאי שהוא לא יזיק. ונתנו אותו לאנשים מכורים. הדבר היה מדהים. קודם כל נתנו אותו למודל, אנחנו עובדים קודם כל במודלים, לפני שמגיעים לבני אדם, לפני שמעיזים להגיע לבני אדם, יש לנו מודל בחולדות שמתמכרות, וראינו שכל החולדות האלה נגמלו. לא רק שנגמלו, הדבר היותר חשוב זה לא רק שהם נגמלים כשהם נמצאים אצלי בכפר הגמילה, אלא מה קורה כשאני נותן להם ללכת הביתה, ששם בעיקר הרילאפס, החזרה לסם. אנחנו מדברים היום מצב של 50%, 60% רילאפס, זאת אומרת, גם בתהליך מאוד ארוך של תרגול המחור וההתנקות, שבזמן ההתנקות שלו, עדיין לא מצליחים להגיע ליותר מ-50% הצלחה, שבמושגים שוב מדעיים זה נשמע כמו רנדומלי. אבל זה עדיין יותר טוב מאשר 90% נפילה לסם, אם עוברים רק שבועיים של התנקות. בכל אופן, איך מגדילים את הילד הזה? ואז אמרנו, בוא נסתכל על החולדות האלה לאורך זמן. לאורך זמן ונחזיר אותם לסם. מה שמחזיר לסם זה שלושה דברים, או הסם עצמו. אני הייתי נקי, אני בעצם עברתי תהליך של גמילה, אני שנה לא לוקח סם. בא אליי עכשיו אחד שקוראים לו אורי, ואומר לי, תשמע, יש לי עכשיו חומר לבן ממש טוב. אמרתי, תשמע, אני אף פעם לא עוזר. הוא אומר לי, אורי, אבל את השנה לא ראית סם, מה יקרה? שנינו ניקח את זה, נעוף, נחזור חזרה, מקלחת קרה, והכל טוב. אז אורי לוקח את זה ועושה מקלחת קרה וחוזר חזרה, ולא מוצאים את גל ידיד עכשיו. מוצאים אותו מחורר באיזה פח זבל, מוכן למכור את החולצה שלו בשביל עוד מנת סם, מה קרה פה? המוח התעורר לחיים. מה שחשבנו שבעצם שם הסתרנו אותו, עדיין בעצם מפקה ומחפש נקודה, כמו תובת פנדורה, שמחכה בעצם למישהו שיפתח אותה, ואז כל הרע הזה יוצא החוצה. כל הדבר הזה מחזיר אותנו בבום אחד לסם. זה נקרא קרייבינג, השתוקקות שבעצם מוכנקת אצלנו, חנוכה אצלנו, וברגע שיש לה אפשרות לפרוץ היא פורצת. אז מה עושים? אז השאלה מה קורה עם הדבר הזה? למה הדבר הזה לא קורה כששמים את ה-DHEA? כי הדבר המופלא, הוא עושה המון דברים. קצרה היא ראה לספר כאן, אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא עובד, למה הוא עובד ואיך הוא עובד. ואחד הדבר שהכי מרתקים מהם, הוא מחיה את אותם תאים נובלים שסיפרתי לכם קודם, שנקראים נוירוגנזה, בתהליך של נוירוגנזה, ואז למעשה הקפסיטי של תאים מתחדשים, עולה לנו, לא סתם עולה לנו, מתנרמל לגמרי על ידי הטיפולים שיש לנו. ואז הדבר הזה בקורלציה על ההתנהגות. אמרנו בוא נעיז ונראה את אמצעי עובד בבני אדם, והתשובה הייתה מצוינת, זה עובד, אנחנו דיברנו על 50, בין 40-50 אחוז גמילה למשך שנה, באנשים שיצאו מכפרי גמילה, הגענו לממדים של 88% של אנשים שהם נקיים עד לפחות שנה אחרי הגמילה, אחרי תהליך ההתנקות. ומשרד הבריאות אמר וואו, וביקש ממנו לעשות איזשהו ניסוי, ואנחנו בסופו של ניסוי שני, משרד הבריאות כבר לקח את זה כאפשרות לתת את זה כאדון, תוספת לתהליך הגמילה הרגיל. חומר, שוב, שהוא נטורפיסטי, בוודאי, הרבה פחות מטלטל והרבה הרבה פחות יקר גם מהחומרים התחליפים שיש לנו, ואני ממש מקווה שבזמן קצר הדבר הזה יוכל לעזור לאנשים שיטלטלו ונפלו לנקודות שבעצם הם כרגע היום בהגדרה של אין חזור. זה תהליך של התמכרות לסמים, דבר של לייפטיים. יש מעט מאוד אנשים מצליחים לצאת מתוך הלופ הזה, ואני מקווה שנצליח להגדיל את זה בצורה שהיא תהיה הרבה יותר משמעותית. מה הכי ייראה בעצם הטיפול העתידני שלנו לסמים? אז עכשיו יצרנו על זה איזשהו מזעם, שאני מקווה שאנחנו נשיק אותו במהרה בימינו, ואני מקווה שאנחנו נוכל בעצם ללכת ולדגום את האדם, מה שנקרא היום רפואה מותאמת אישית, personalized medicine, זאת אומרת, האדם שמגיע אלינו, אנחנו דוגמים אותו מלמעלה עד למטה, מפשיטים אותו לגמרי, רואים בעצם את הרמה הקוגניטיבית שלו, הרפואית, ההתנהגותית, והביוכימית שאנחנו יודעים לדגום אותה בדם ועוד יודעים להעיד עליה על מה שקורה בתוך המוח לפי איזה שם אלגוריתם שאנחנו יצרנו על אותו אחד. יודעים למי זה טוב ומי זה לא יעיל לטיפול הזה. אנחנו יודעים ללוות את הבן אדם המחור בשלבים מתקדמים של ההתמכרות ולמעשה ללכת ולהתאים לו את המינונים או את התזמון של החומר הזה בתוך הגוף. מה שאנחנו הוכחנו שהדבר הזה חייב להיות בסביבה שהיא תומכת, מתוך בעצם ליווי של תהליך הגמילה, ליווי התנהגותי, פסיכולוגי וכמובן רפואי. תוכנית שלמה, אבל שוב, יש לנו כאן איזשהו אור בקצה המנהרה. אני גם אולי לסיום מזמין את האנשים שכן מתעניינים בזה לפנות אליי. אני לא מטפל. ואני בעצם עושה את כל החיבורים האלה בצורה סופר התנדבותי. אני אשמח לפנות אתכם במקומות שעושים את הדברים האלה, בודקים את הדברים האלה, מלווים את הדברים החדשניים האלה, ובאמת אשמח לעזור למי שצריך. אז אפשר למצוא אותי גם באינטרנט, אני בבר אילן, אוניברסיטת בר אילן, ולפנות אליי או באימייל או בדרך צורה אחרת, ואני אשמח לעזור. דיברנו כאן על מצבי קיצון, באמת אנשים שעברו טלטלה והתמכרו לסמים. חשוב מאוד מאוד להזכיר שלא כל הסמים ממכרים, ולא כל הסמים שממכרים ממכרים את כולם. זה דבר מפתיע לגמרי. זאת אומרת, כמה אנשים בעצם שלוקחים קוקאין מתמכרים לקוקאין? מתברר ש-40% מתמכרים לקוקאין ו-60% לא מתמכרים לקוקאין. השאלה אם אני רוצה להיכנס לתוך הסטטיסטיקה הזאת, כשאני לא יודע מה הסיבה. אם היינו מה הסיבה, אם היינו יודעים מה הסיבה, היינו יכולים להגיד לאנשים מסוים, תשמע, אתה עדיף שתשב עכשיו, תלמד דף גמרא ותתמסתל עליו, ולא תיקח קוקאין, אבל, כי אתה מועד. אבל כרגע אין לנו את התשובות האלה, והשאלה אם שווה להיכנס לתוך סטטיסטיקה כזאת, היא שאנחנו לא יודעים גם מה המוצא שלה. זה מה שאני בדרך כלל אומר לאנשים, לקחת את האחריות. הדבר השני הוא, שיש לנו חומרים שעושים לנו טלטלות אחרות, כן? מה עם אקסטזי? מה עם אריחואנה? אז זה שווה תשדיר אחר, אבל רק במילה אחת, יש דבר שהוא יותר מסוכן מהתמכרות. מריחואנה בחשיפה של הגילים הצעירים יותר, זאת אומרת, בין גיל 12 לגיל נגיד 18, עשו מחקר כזה שפורסם, בדק את האפשרות שהדבר הזה ייתן איזשהם משקעים בגילים היותר מבוגרים. גילים היותר מבוגרים בגיל 30 נגיד. וראו שאנשים שנחשפו ולקחו מריחואנה, גרס מה שנקרא, או חשיש, ומה קרה להם אחרי זה כשהם היו בוגרים יותר? 10 שנים אחר כך, התברר שהאפשרות שלהם לפתח פסיכוזות או מצבים יותר חמורים, סכיזואידים, להיות משהו כמו בעצם סכיזופרן, עלה בין 3 פי 3 במצבים סכיזופרנים לפי 7 במצבים של פסיכוזות. והדבר הזה שוב מוטט לנו שלא כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה, וצריך להיות אחראי מי כן ומי לא. עכשיו, באפשרות הזאת של הלגליזציה מאוד גדולה שפונים אליה, צריך מאוד מאוד להיזהר ולהבין למי זה מתאים, מי זה מתאים, כי בעצם החוק הזה יכול להפיל הרבה מאוד אנשים למקומות שהם לא רוצים להיות אליהם. אחד הנושאים המרתקים שלנו, שבעצם לזהות את האנשים האלה, אפריורית, תלוי בנושא חדש, שעולה וגואה עכשיו, שנקרא אפיגנטיקה. אנחנו נולדים עם 30,800 גנים, והגנים האלה למעשה קובעים לנו את האישיות שלנו, וצורת התגובה שלנו לחומרים חיצוניים, וגם בכלל להתנהלות שלנו בחיים. מתברר שכל הגנים האלה, הם לא כולם מבוטאים. כדי שהם יהיו מבוטאים, מה שירשנו מאמא ואבא, צריכים גם כן מפתחות שיפתחו את הגנים האלה. ויש לנו 5 מיליון מפתחות על הגנום הזה, ואם הם ייפתחו, נבטא את ההתנהגות, ואם לא, אז לא. אחד הדברים המדהימים שבתוך התהליך הזה, שכשיש לנו בעצם מצב של שינוי בגנטיקה, מה שנקרא מוטציה, זה לכל החיים. התכונה הזאת שירשתי מאמא ואבא לא תשתנה לי. אבל אם היא תלויה באפיגנטיקה, משהו שמעבר לגנטיקה, שפותח או סוגר את התכונה הזאת, זה משהו דינמי. אם זה משהו דינמי, זאת אומרת שיש לי אפשרות להשתנות, גם בתכונות שלי, גם באופי שלי. וזה נותן לנו פתח גם, מבחינה תרפואטית, טיפולית, שהוא בעצם חוצה גבולות ומציב לפנינו פרמקולוגיה לגמרי חזרה, ועל זה ועל פוסט-טראומה נדבר בפרק אחר.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.